ברוך השם, שוב אנחנו נפגשים בין כותלי בית המדרש, והתלמידים החדשים שלנו, ברוכים הבאים. זה תמיד מרגש אותי לראות פנים חדשות, פנים צעירות בבית מדרשנו, וכל התלמידים החדשים עשיתם בחירה מצוינת והגעתם למקום נפלא, וזה לא רק שמחה אלא גם כבוד בשבילי שנים רבות להיות קשור בישיבה. אז כפי שאמר לי ראש הישיבה, אנחנו לומדים את אחת הסוגיות המרתקות ביותר שיש בש"ס, והסה הסוגיה של רודף. המשנה בדף ע"ג עמוד א', אלו שמצילים אותן בנפשן, הרודף אחר חברו להורגו, אחרי הזכר, אחרי נערה, למרוסה, ולרודף אחר בהם, המחר שב וסויבד עובד אזורך. אין מצילים אותן בנפשם. הדין הבסיסי, הרודף אחר חברו להורגו. אנחנו הורגים את הרודף כדי להציל את הנרדף. אין היתר להרוג את הרודף אם אפשר להציל את הנרדף בלי להרוג, בלי לאבד את הנפש. ולכן למדנו שלוש פעמים במסכת סנהדרין. אם אפשר להציל את הנרדף באחד מאיבריו של הרודף, אסור להרוג אותו. אז אם יש צלף מיומן, והוא רואה את פלוני רודף אחרי אלמוני, וברור מתוך הנסיבות הנגלות לעינינו שהוא מתכוון להרוג, אם הוא יכול לצלוף, לפגוע ברגלו, או בידו, או בכתף, לנסות לא לראות על מנת להרוג, כך הוא חייב לעשות. אבל כשאין מנוס, מצילים את הנרדף בנפשו של הרודף. אבל במשנה למדנו שלא רק הרודף אחר חברו להורגו ניתן להצילו בנפשו, גם מי שרודף אחרי נער המרוסה או אחרי הזכר, גם אותו הורגים כדי להציל את הנרדף. והשאלה הבסיסית שרבים שואלים בסוגיה זו, האם המטרה להציל את הנרדף או להציל את הרודף מן החטא, מן העבירה? ומכיוון שבסוגיה הזו, בשאלה הזו, יש לי הרהורי דברים, אפרש שיחתי. כותב רש"י במשנה, ואלה שמצילים אותן מן העבירה, בנפשן ניתן להרוג לכל אדם כדי להצילן מן העבירה. ולומדים זאת מן הפסוקים. מפשטס דברי רש"י משמע, שהדין שרודף זה לא הצלת הנרדף, אלא הצלת הרודף מן העבירה. אבל אז מתעוררת השאלה, למה מצינו את הדין שהורגים את הרודף כדי להציל אותו רק בשתיים מתוך שלושת העבירות החמורות, ולא בשלישי, אפילו לא בשניים, אלא באחד וחצי? כאשר מדובר בשפיכות דמים, הורגים את הרודף. כאשר הוא רודף לעבוד עבוד אזורה, לא הורגים אותו. אף על פי שעבוד אזורה, מצד המבחן, הבחינה של חומרת העבירה, משתווה לחלוטין לאיבוד נפשות. אלה שלושת העבירות החמורות שבתורה שדינם יהרג ואל יעבור. אז למה מי שרודף ומתכוון לרצוח ניתן להצילו בנפשו, ומי שרודף לעבוד עבוד אזורה לא ניתן? וגם בגילוי העריות, לא בכל העריות, רק בנער המרוסה. ולא מי שרודף אחרי אשת איש או אחרי קרובות שאיסורם קרת. למה? ולכן ברור בעיניי, ואני חושב שאף אחד לא מסתפק בזה, הדין שרודף זה הצלת הנרדף ולא הצלת הרודף מן העבירה. האם תוספות מסופקים בספק הזה? הבה נתבונן בתוספות. ניתן להצילו בנפשו. משמעות הלשון שמצילים הנרדף בנפשו של הרודף. אבל לא ייתכן לפרש כן ברוי דפח הבאימה, הוא כיוצא בו. המשנה מתייחסת גם למצב של הרודף אחר הבהימה. האם ניתן לפרש מצילים את הבהימה בנפשו של הרודף, וכי יש לנו עניין כל כך חשוב להציל בהימה מן הרביעה, ולכן התוספות אומרים לא מסתבר לומר שהכוונה שמצילים את הנרדף בנפשו של הרודף, ואם כן, מה זה שייך בבהימה? לפיכך נראה לפרש שמצילים את האדם מן האווירה בנפשו של עצמו, אבל קושי מנערה מרוסה, כי הלשון של נערה המרוסה דקאומה ניתן להצילה בנפשו, לא לשון זכר ניתן להצילו בנפשו שמשמעו שמצילים את הרודף מן החטא, אלא ניתן להצילה בנפשו מלשון הקיבה, משמע שמצילים את הנרדף. תוספות לא ממשיכים לסוף בשאלה הזו. סוף פסוק. שם שואלים את תוספות שאלה נוספת, ויהם תוימה. כיוון דמוכי אלפינן דרוצח, ניתן להצילו בנפשו, למה לקרוא בטובי הבנור וחי על גוררתו? אם הורגים אדם להציל את זולתו, קל וחומש אנחנו מסובים להציל את הזולת, כאשר אף אחד לא רודף אחריו, ולא צריכים להרוג אדם, להציל אותו מחיירו או מטביעה בנהר. אז למה בהמשך הסוגיה הגמור שואלת, מניין שחייבים להציל אדם שטובע בנהר, או אדם שנתקף על ידי דוב, זאב, חיות מסוכנות? כך שואלים התוספות, הלא הדברים קל וחומר. אבל אם נאמר שמצילים את האדם מן העבירה, אז אין כאן משוואה. כאשר אדם טובע בנהר, אף אחד לא עובר עבירה. וזה כוונת התוספות. לא מסתבר לומר שחברו הורג תפי לאפרושה מאיסורה. ולכן אני חושב, כל הספק של התוספות זה רק פשט במילים. איך אנחנו מפרשים את המילים? הרודף אחר חברו להורגו, מצילים אותו בנפשו. מצילים אותן בנפשם. זה הלשון של המשנה. והתוספות מסופקים איך אנחנו מפרשים את התיבות. ברור בעיניי כשמש מתחילת התוספות ועד סופו, אין ספק כלל. שהדין של רודף הצלת הנרדף, אין דרך אחרת לפרש את הדברים. ולכן בעבוד הזורה אין את מי להציל. הצלת הנרדף זה הנושא. כל הספק של התוספות איך מפרשים את התיבות. מצילים את האדם מן העבירה בנפשו. למה רק מן העבירה הזו? משום שיש פגיעה בזולת. אבל השאלה רק איך מפרשים את המילים אלו שמצילים אותן בנפשם. האם מצילים את הנרדף בנפש הרודף, או שמצילים את הרודף מן העבירה על ידי עיבוד נפשו? למה? בגלל שיש נרדף. והתוספות לא מסופקים במהות של הדין של רודף, ברור כשמש. שכל הדין שרוי דבזר, הצלת הנרדף. ולכן יש הבדל בין נערה מרוסה. התורה רגישה במיוחד על נערה המאורסה. היא עוד לא התחילה בחיים. עדיין לא התחתנה. ויש בזה פגם גדול. אדם שנכפה עליו משקף זכר, יש בזה פגם גדול יותר. אז ברור בעיניי כשמש בצהריים, שלא זה הספק של התוספות. הספק של התוספות איננו במהות הדין. אלא בפירוש המילים מצילים אותן בנפשם. התוספות אומרים, אם מצילים את הנרדף, מה זה שייך בבהימה? מצילים בהימה, ולבהימה אין ביה ברביעה. ולכן בבהימה אי אפשר לפרש את הלשון שמצילים את הנרדף, אלא מצילים את האדם מן העבירה. למה? כדי להציל את הנרדף. אבל המילים מתפרשות, מצילים אותם מן העבירה בנפשם, ומאידך מצילים אותה בנפשו, משמע שמצילים את הנערה, שהרי כתוב בלשון נקבה, וכל הספק של התוספות. איך אנחנו מפרשים את התיבות, את המילים, מצילים אותן בנפשם. אבל ברור מכל דברי התוספות, ומעצם הדין של המשנה, הדין של רוידף מבוסס על הצלת הנרדף. אף על פי שאין דוחין נפש מפני נפש, אבל הוא האשם, משום שהוא הרודף, ולכן התורה מתירה את נפשו של הרודף, כדי להציל את נפש הנרדף, וכך נראה לפרש גם בדברי רש"י. רש"י כותב, מצילים אותן מן העבירה, רק משום שרש"י מפרש את התיבות. מצילים אותן בנפשם, מצילים אותן בנפשן, משמע לרש"י, שאותן בנפשן מתייחס לאותו אדם, לאותו גוף. לא מצילים את פלוני בנפשו של אלמוני, ולכן לדידי, אין כאן ספק כלל. הדין של רוידף כל כולו הצלת הנרדף בנפשו של הרודף, והתוסס מעולם לא הסתפקו בכך. אבל אולי בגמרא זה ספק. ודפיים באיזו מדבייז יש שאלה בגמרא, מה הדין של קטן שרודף אחרי אדם להורגו? האם הורגים אדם קטן שאיננו בר דעת ואיננו בר חיובה כדי להציל את הנרדף? ואולי זה הספק של הגמרא. אם כל המגמה זה הצלת הנרדף, לא חשוב אם הרודף בר חיובה או לא. איש אחד רודף להרוג איש אחר. ולכן, כדי להציל את הנרדף, הורגים את הרודף אף על פי שאיננו בר חיובה, ואיננו בר עונשין, כי לא מדובר בעונש. אבל אם הפשט הוא מצילים את האדם מן העבירה, אצל קטן אין עבירה. האם זה הספק של הגמרא? גם אם נפרש כך את הספק, אבל המסקנה היא שהורגים את הקטן להציל את הגדול, ושוב זה מוביל לאותה מסקנה. יסוד הדין, הצלת הנרדף. עוד שאלה בגמרא, האם רוידף צריך התראה? אולי גם הספק הזה תלוי בשאלה הנ"ל. אם כל הדין שרודף זה הצלת הנרדף, ואין כאן שמץ של דיני עונשים, ואנחנו לא בנים להעניש את עובר העבירה, ואפילו לא להפריש אותו, אלא להציל את הנרדף, לא צריך לשרוד. אבל אם באנו להציל את האדם מן העבירה, אז צריך להטרוד בו. גם אם כך נפרש את הגמרא, המסקנה היא אותה מסקנה, וכל הנחלים הולכים על הים. כי להלוך הקיים אלון, מסקנת הגמרא של רודף, לא צריך התראה. ולמה לא? כי לא מדובר בעונש, לא מדובר בדיני עונשים, מדובר בדיני הצלה, ולכן לא צריך התראה. אין הכרח לפרש את השאלות האלה בדרך הנ"ל. והרבה פעמים אני מסביר לתלמידיי, ואני תמיד טורח להסביר את זה. בעולם השיבות, בעולם הישיבות הורגלנו, וכך הרגילו אותנו, לפרש כל ספק, כל בעיה דלא אפשטה, כל מחלוקת בין תנאים, בין המוראים, בין הראשונים, בין האחרונים, ובדרך כלל הנטיית הלב, לפרש את הספקות, את השאלות לפי השורשים של הסוגיה, שורשי העניין, ולא תמיד. כאשר אתה לומד הרבה תורה, ובפרט כאשר אתה לומד הרבה פויסקים, אתה נוכח להבין שרוב השאלות תלויים בדקויות, ולא בדברים גדולים כקורת בית הבד, אלא כחוט השערה. השאלות הן בדרך כלל נואנסים, בדרך שאני הייתי מפרש את השאלה, קטן הרודף להרוג את הנפש, האם ניתן להצילו בנפשו? ברור כשמש, שעיקר דין רוידף זה הצלת הנרדף. אבל שמה, כאשר קטן רודף אחרי אדם, אנחנו מתייחסים לזה כגזירת שמיים, לא לא כאדם שרודף אחרי חברו, הלא הקטן איננו בר עונשין, איננו בר דעת. תשתדל להציל את הנרדף בלי לאבד את הנפש. ואולי בקוטן זה חוזר לדין של אין דוחים נפש מפני נפש. הרי הגמרא רוצה לפשוט את הספק של קוטן הרוי דפח החווי רוי מן הדין של מעוברת המתקשה בלידתה. ויש משנה במסכת אוהלות, הורגים, משמידים את העובר כדי להציל את האם, כי עובר עם כל הכאב ועם כל החומרה של הפלת עובר, אסור להפיל עובר, אבל כאשר אנחנו צריכים לשקול חייו של עובר מול חייו של אדם, אז עובר איננו נפש. אבל ברגע שיוצא לו אישוי, אין הוגים בו. אין דוחים נפש מפני נפש, והגמרא רוצה מכאן, מדברי המשנה, לפשוט את הספק של קוטן הרודף. והגמרא אומרת, יש הבדל. קטן שרודף, יש כאן כוונת מכוון. אבל בעובר, משמיה כרד פלי. אלה נסיבות. עובר אינו כוונות זדון. עובר לא עושה דבר. והקושי שהאם נמצאת בה, המצוקה איננו מעשה ידיו של העובר. זה כמו גזירת שמיים, ולכן אין דוחים נפש מפני נפש. וכך אני הייתי מפרש את עצם השאלה של הגמרא, קוטן הרודף. השאלה איננה, אם כל הדין של רודף זה הצלת הנרדף, ולכן הורגים את הקטן, או שמה הצלת אדם מן העבירה, ולכן לא הורגים את הקטן. לא. פשיט עלן, שהדין של רודף זה הצלת הנרדף. אז מה הצעד לא להרוג את הקטן? אולי משמיה קראת פלא. אולי קטן מכיוון שאיננו בר דעת, לא נתפס בכלל כאילו הוא זה שמאיים על הזולת. וכאן הגמרא אומרת, בדקויות, בדקויות, כחוט השערה, השאלה איננה בשורש הסוגיה, למה הורגים את הרודף? ברור שהורגים את הרודף כדי להציל את הנרדף. אז מה השאלה לגבי קטן? האם משמיה קראת פלי או שמה לא? בסופו של דבר, קטן, אמרתי פעם הגדרה יפה, קטן יש לו דעת, אין לו גמר דעת. ולכן הוא לא יכול לקדש, לא יכול לגרש, לא יכול לקנות, לא יכול להקנות, כי בכל אלה אנחנו מוצאים בגמרא ביטוי גומר ומקנה, גומר ומקדש, כדי לעשות חלויס, כדי לעשות טרנסאקציה, צריך גמר דעת. לא מספיק שאתה מבין מה אתה עושה, אתה צריך כושר החלטה. ולזה קוראים חזל גמר דעת. קוטן יש לו דעת, אין לו גמר דעת. ולכן לגבי הרבה הלכות קוטן יש לו דעת. וזה הספק בקטן הרודף. האם זה כמו עובר? האם זה כמו תינוק שזה אתה הוציא ראשו לאוויר העולם משמיה קראת פלי? או שיש כאן את המצב הבסיסי של רדיפה? אני חוזר על מה שאמרתי. ברור בעיניי כשמש בצהריים שכל הדין שלו ידף זה הצלת הנרדף ולא הצלת האדם הנעבירה, והתוסס מעולם לא הסתפקו בכך. וכל הדיון בתוספות איך מפרשים את המילים מצילים אותן בנפשן. את מי מצילים? את מי מצילים? ובנפש של מי? וזה הדיון של התוסס. אבל הסיבה שהורגים את הרודף זה רק כדי להציל את הנדב, וזה מסביר למה בבית הזור אין דין רודף, בשביל חסדומם יש, מצד חומרת העבירה, הרי הם באותו מישור, בעריות, לא בכל העריות, אלא במקצתם, כי מדובר בהצלת האדם מן העבדון או מן הפגם, ודווקא פגם גדול. בירושלמי, סנהדר ממדל אדומת בייז, רבי שמעון אומר, הרודף אחרי עבד הזור, מצילים אותו בנפשו, בניגוד למה שכתוב במשנה. רבי שמעון בר יוחאי הוא תנא, המשניות מלאים בדבריו, ובירושלמי רבי שמעון סבור מצילים את מי שרודף אחרי עבודה זרה. האם מכאן ראיה שלפחות יש מי שסבור בירושלמי, אם לא בבבלי, שמצילים את האדם מן העבירה ולא את הנרדף? לא, אני עדיין עומד על דעתי. כי הנימוק של רבי שמעון בירושלמי הוא נימוק מרתק. ומה אם הורגים אדם בשם כבודו של בשר ודם, בשביל כבודו של חי העולמים, לא כל שכן? אז הקל וחומר של רבי שמעון, לא שמצילים את האדם מן העבירה, אלא אם מצילים את האדם כדי לא לפגום בכבודה של נערה מאורסה, ואנחנו הורגים את הרודף כדי לחוס על כבודה של הנערה, קל וחומר על כבודו של חי העולמים, על כבודו של הקדוש ברוך הוא, לא כדי להציל את האדם מן החטא של עבודה זרה, אלא כדי לנקום את נקמתו ולנקום את כבודו של חי העולמים. בבבלי אנחנו לא מוצאים את השיטה הזו, אלא בירושלמי. אבל הנימוק של רב שמעון בירושלמי מוכיח שוב כשיטתי. לא הורגים רודף כדי להציל אותו מן העבירה. כל הדין של הריגת רודף לעולם זה להציל את הנרדף. ורבי שמעון שסבור שמי שרודף אחרי עבודה זרה, הורגים אותו לא כדי להציל אותו מן החטא. חילול שבת, גם בו יש מיסס וייזן וקרט. אף אחד לא אומר בחילול שבת שהורגים את הרודף. אבל זה זור שונה. כבודו של חי העולם. אז זה יסוד הדברים דרך הבנה שלי. ועכשיו מספר שאלות מעניינות. האם יש דין רודף בשב ועל תעשה? הרודף אחר חברו להורגו ניתן להצילו בנפשו. האם יש דין רודף בשב ועל תעשה? אדם נפצע פציעה קשה ביותר. יש אדם שיש לו תיק של עזרה ראשונה, והוא מסרב לטפל בנפגע. ואנחנו אומרים, תטפל, אתה יכול להציל את הנפש. הוא מסרב לפתוח את התיק שלו. והדרך היחידה להשיג את התרופות, לפתוח את התיק, זה רק להיאבק איתו ואולי להרוג אותו. האם דינו כרודף? הוא יכול להציל, הוא מסרב להציל. אז כאשר אנחנו שואלים שאלה מופשטת, תמיד אנחנו רוצים להלביש לו מחלצות, להלביש לו אור וגידים, משום שיותר קל להבין שאלה כאשר אנחנו מציגים סינריו, איזשהו תסריט. אז זה התסריט, היא לא לגמרי ריאלית, אבל אי אפשר לקבל את התיק שלו של עזרה ראשונה, הוא לא מוכן לפתוח את הרכב. ויש חומרים ברכב שיכולים להציל את הנפש. אין ברירה אלה להיאבק עמו, אפילו להרוג אותו כדי, רוצים ידוע את המפתח כדי להציל את הנפש. הוא לא רודף, אבל הוא רודף פסיבי. הוא מסרב להציל. האם גם דינו כרודף ואותה להרוג אותו כדי להציל את מי שאנחנו מעוניינים להציל? הוא לא סיבה ישירה למותו של פלוני, אבל הוא כן סיבה עקיפה למותו של פלוני, כי הוא יכול להציל אותו. יש בידו את החומרים להציל את מי שנפגע, והוא מסרב להציל עם דינו כרודף. אין לי ראיה לפשוט את הספק הזה, אבל לבי אומר לי, איך אתה יכול להרחיב את הדין מעבר למה שלמדנו חז"ל? שאלה נוספת. וזה לוקח אותנו לתחום הצבאי. כל אחד זוכר את הסיפור של רועי קליין, חייל דתי, צדיק, שזכו לתהילה לעולמי יד. הוא זרק את עצמו על רימון כדי להציל את פיקודיו. הוא הציל קבוצה גדולה של חיילים, והוא מסר את נפשו כאשר הוא נשכב על רימון וספג את כל הרסיסים. מאז רועי קליין זה קרה יותר מפעם אחת. וזה מסירות נפש של מפקד או חייל זוטר אפילו, שמוסר את נפשו כדי להציל את חבריו. היו סיפורים כאלה גם במלחמה שזה עתה, אנחנו עדיין נמצאים בעיצומה. מה הדין? חייל זרק רימון. ברגע של טירוף הדעת, האם הוא חייב מעיקר הדין לשכב על הרימון כדי להציל את אלה שנרדפים על ידו. הוא זה שזרק את הרימון, אבל הרימון כבר נזרק. האם יש לו דין רוידף? האם נתפוס אותו ונשכיב אותו על הרימון כדי להציל את היתר? משום שהרוידף החברוי להורגו, אנחנו לא רק רשאים להרוג את הרודף, אנחנו חייבים להרוג את הרודף. מן הסתם הרודף חייב להרוג את עצמו, נכון? אז שוב, תסריט מטורפת, אבל אדם נתקף בטירוף, הוא רודף אחרי חברו כדי להרוג אותו. והוא לא יכול לשלוט ביצרו ולא להרוג את פרוני, אלא אם כן יקפוץ מנגג. האם הוא חייב לקפוץ מנגג כדי להציל את הנרדף? האם אדם צריך להרוג את עצמו כדי להציל את הנרדף על ידו? מן הסתם כן, אם כל אחד חייב להרוג את הרודף כדי להציל את הנרדף, goes without saying. מן זה דפשיטה שהרודף חייב להרוג את עצמו כדי להציל את הנרדף. אבל אצל הרודף זה תמיד יוכל להצילו ביחד מעבריו. אתה יכול להציל אותו בלי לפגוע באחד מעבריו. תנוח, תחזור לשפיות, תפסיק לרדוף אותו. אבל במצב שבו הדרך היחידה להציל את הנרדף זה שהרודף ירוג את עצמו, פשיטה לי שהוא צריך לרוג את עצמו. הם אחרים סוגים לרוג אותו, למה הוא לא חייב לרוג את עצמו? כאן הוא זרק את הרימון, כרגע הוא כבר לא רודף, הרדיפה הוא שלמה, אבל עדיין יש בידו להציל את הנרדף בנפשו של הרודף. אדם זרק רימון, בוא נניח הוא זרק את הרימון בשוגג, אבל עדיין יש לו דין רודף. האם הוא חייב לשכב על הרימון כדי להציל את אחרים? האם אדם שלישי ישכב אותו, יזרוק אותו על הרימון כדי להציל את אלה שנרדפו על ידו? כאן אני נוטה לומר כן. אז בשאלה הקודמת ששאלתי, זה לגמרי בשבע אל תעשה, מי שנמנע מלהציל אין דינו כרודף. כאן אתה הוא הרודף, אבל הרדיפה הוא שלמה. מעתה זה שווה אל תעשה, אבל אתה הרודף. אתה לפני כל אדם אחר אמור להציל את הנרדף. האם הוא חייב לשכב על הרימון כדי להציל את כל היתר? האם מי שעומד מאחוריו צריך להשכיב אותו, להפיל אותו על הרימון כדי להציל את כל היתר, שהרי הוא הרודף? מה? הוא זרק את הרימון. הוא זה שזרק את הרימון. אז אם יכולנו להרוג אותו לפני שהוציא את הרימון מהיד, ודאי שכך היינו מחויבים לעשות. זה הדוגמה הקלאסית של רוידף החברוי. הרימון נזרק, אבל עדיין אפשר להציל. האם נאמר, עכשיו הוא כבר לא רודף, או שמה לא? כל עוד הנרדף לא נהרג, עדיין יש על הרודף דין רודף, והוא זה שחייב להציל. והם אחרים צריכים להציל את הנרדף בנפשו של הרודף, גם הרודף חייב להציל את הנרדף בנפשו הוא, כי הוא הרודף. וזו שאלה שעלולה לקרות, זה לא סיפור שלא יכול לקרות. וזה מביא אותנו לשאלה בתוך שאלה בתוך שאלה בתוך שאלה. רודף בשוגג, האם יש לו דין רודף? האם דינו כקטן? קטן איננו בר עונשין, איננו בר דעת, אבל כפי שאמרתי מקודם, יש לו דעת, יש לו רצונות. המסקנה של הגמורה גם, קטן שרודף, הורגים את הרודף כדי להציל את הנרדף. מה שאין כן תינוק שהוציא ראשו לאוויר העולם, משמיה קרא תפלי, מה הדין שוגג? אז שוב אני חוזר למישור הצבאי, ואני לא יודע מהסיפור הזה קרה אי פעם, אבל זה סיפור שאנחנו מתארים כדי לחדד שאלה. היום בעידן המודרני, התקשורת בין יחידות צבאיות מאוד מאוד מבוטחת, אבל לא כך היה לפני עשרות שנים. והתקשורת הייתה פחות אלקטרונית, פחות דיגיטלית, היום יש כבר AI, אבל פעם היו מכשירי קשר. יחידה א' יורה על יחידה ב' בטעות. יחידה א' חושבת שיחידה ב' הם מחבלים, הם אויב. ולכן יש חיילים בעמדה שיורים על חבריהם בטעות, כי הם חושבים שהם אויב. יחידה ג' רואה מה קורה בשדה הקרב, והם רואים שיהודים יהרגו יהודים בטעות. ואין דרך ליחידה ג' להודיע ליחידה ב' שהם יורים על אחינו ובשרנו. האם יחידה ג' אמורה להרוג את יחידה ב' כדי להציל את יחידה א'? יש שלוש כתות של יהודים, של חיילים שלנו. אחד יורה על השני בטעות, האם השלישי צריך להציל את א' בנפשו של ב'? כאן יש רדיפה, אבל רדיפה לגמרי בשוגג. האם זה דומה לקטן, או שמה זה דומה לתינוק שהוציא את אמו מבטן אמו? האם משמעי קרף עלי שערי, יש כאן שוגג, אין כאן כוונות זדון, אף אחד לא מתכוון להרוג. בניגוד לקטן, שאומנם איננו ברונשין, אבל יש כאן רדיפה מכוונת. גם לשאלה הזו אין פתרון מוחלט. אבל הסיפור של תינוק שהוציא את ראשו שאורגים אותו, וגם אורה כתוב לא אורגים אותו, כי אין דוחים נפש מפני נפש, עובר נהרג. עובר נהרג כי הוא לא נפש. אבל הרמב״ם כותב שאורגים את העובר כי הוא רודף. כן. אני חושב שזה היה טיסה 663, אני חושב, ובאמת אנשים שיהיו במטוס הפילו את המטוס, כי שיערו שזה בדרך לבית הלבן, ואני לא חושב שזה היה שאלה שרודף, אלא שאלה האם הורגים את המעטים כדי להציל את הרבים, משום שאלה שישבו במטוס, אנשים תמימים, ודאי לא היו רודפים. ולכן אני לא חושב שאפשר לתת להם דין של רודף, אלא קודם כל אני באמת התפלאתי, אז אף אחד לא צלצל אליי מן המטוס ושאל אותי בדיוק מה לעשות, אבל זה היה הסיפור. מה? הסיפור הוא ששיח של בני אדם, זה הסוגיה במסכת תרומות בפרק ח', אם הגויים אומרים תנו לנו אחד ואם לא נהרוג את כולכם לא נותנים, אבל אם היה חייב מזה כן נותנים, מחלוקת סבי יוחנן ושלוחים, סוגיה מורכבת. בואו נצמד לדין של רודף. אז העליתי כמה שאלות, והשאלות האלה אין להן תשובות ברורות אלא מן הסברה. רדיפה לגמרי בשבע אל תעשה, אדם נמנע מלהציל, האם הורגים אותו כדי להציל את אחרים? כאן אני נוטה אין דין שרודף, כי אין כאן רדיפה, ואין רדיפה בשבע אל תעשה. שאלה שנייה, עכשיו זה כבר שבע אל תעשה, אבל זה התחיל ברדיפה גמורה, אדם שזרק רימון, האם הוא לא כצדיק לפני משורת הדין, כמו הסיפור שלו הקראנו, יכול להיות שהוא חייב לשכב על הרימון, משום שהוא הרודף, ואם הוא לא עושה את זה, מישהו אחר צריך להשכיב אותו בעל כוחו על הרימון, כדי שהוא יציל את אחרים. רדיפה בשוגג, גם זה למפורש. האם זה דומה לתינוק שהוציא את ראשו, שאיננו נתפס כרודף, אלא משמי ירד פילי, או שהוא דומה לקטן. קטן איננו בר חיובה, אבל יש כאן כוונת זדון, והוא מתכוון להרוג. שאלה אחרונה, שגם היא שאלה מרתקת ומעניינת. הרודף אחר חברו להורגו, ניתן להצילו בנפשו, בתנאי שאי אפשר להציל באחד מאיבריו. אם אתה צלף מיומן, וברור לך שאתה יכול לראות שלא על מנת להרוג. אתה יורה ברגל כדי לשתק אותו, כדי לפצוע בו, ויש סיכוי טוב שאפשר להציל אותו, לחבוש אותו ולהציל אותו. ואם הרגת, דינו כרוצח. פלוני אומר לאלמוני, קטע את ידי, ואם לא, אהרוג אותך. שוב, אני היום מספר סיפורים מטורפים, בחלקם, לא כולם, אבל בחלקם, רק כדי לחדד את ההלכות. אדם אומר לחברו, אני רוצה שתקטע את ידי. מעניין אותי איך אני אסתדר בלי יד אחד. אני קטע את ידי, הוא אומר, משוגן על אחד, אני לא קוטע ידיים, תעוף ממני, מה אתה? השתגעת, אני קטעתי אותך. הוא מציע אקדח, והוא אומר, אם לא תקטע את ידי, אני הורג אותך. האם הוא זכאי לומר, גם לי יש אקדח, וגם הוא שולף. הוא אומר, תכניס את האקדח בחזרה לחגורה, כי הבא להורגך השכם להורגו. אני יכול לשלוף יותר מהר ממך. והוא אומר, אל תאיים להרוג אותי, לי יש רובה יותר גדול ממה שיש לך. או שמה, הוא חייב לקטוע את ידו, יכול להצילו באחד מאיבריו. ואיך אתה מעיז להרוג אותו, אם אתה יכול להציל אותו באחד מאיבריו? האם זה דומה ליכול להציל אותו באחד מאיבריו? כאן, תקטע את ידו, אף אחד לא מות, מות. אם אתה קוטע את ידו, הוא לא מאיים עליך, ואתה לא מאיים עליו. וזה ייגמר בקטיעת יד. האם זה דומה לסינריו של מי שרודף אחר חבילו להורגו ויכול להצילו באחד מאיבריו? כאן זה לא בדיוק. יוכל להציל בייך מאיבריו כאשר מדובר בפעולה הצלה ישירה, טבעית. במקום לראות בראש, אני יורה ביד. אבל כאן, אני לא קוטע ידיים. אני לא קוטע ידיים. ואם אתה מאיים עליי, בהריגה, אם אני לא קטעתי אותך, אז אבוא להרגך, השכם להורגו. שאלה. אין לי תשובה ברורה לשאלה הזו.
אין פה עניין
שליח
ממש?
מה?
אין פה עניין שליח. הוא אומר לך, אני לא יודע, ולא... אותו בן אדם שמגיע אליך, הוא...
אז בסוגיה של בא במחתרת, במנחת אשר על מסכת, אין מנחת אשר על סנהדרין. אני חושב שכתבתי בריחות בסוגיה הזו, מחסור של פסוחים, דף חוף ה', אני חושב ששם כתבתי בסוגיה זו. בא במחתרת ניתן להצילו בנפשו. לא, זה במחסור של פרשס פנחס, אני חושב. אילו נהפך זמרי והוג על הפנחס, פטור עליו, כי פנחס נתפס כרודף. כולם שואלים את השאלה, אבל זמרי יכול להציל את פנחס רק שיפרוש מן החטא, שיפרוש מן עבירה. אם זמרי היה פורש, פנחס לא היה רשאי להרוג אותו. אז איך זמרי יכול להרוג את פנחס מדין רודף, אם הוא יכול להציל את פנחס על ידי פרישה מן העבירה. שמזל נורבך אומר מכאן. אם אדם אומר לפלוני, לך למכולת ותערוך לי קניות, אם לא אני ארוג אותך. האם הוא חייב לבטל מעסקיו ולהפוך למשרת של פלוני, ולערוך את הקניות שלו? כי אחרת הוא מאיים לרוג אותו. או שם הוא יכול לומר, אני לא העבד שלך, אני לא הפועל שלך, תרד ממני, ואם אתה מאיים עליי, אז הבעל הורגך השכם להורגו. ורב שמעון זלמן מוכיח מזמרי ופנחס, אדם לא יכול לכפות את רצונו על הזולת באיום הריגה. ופלוני לא חייב למלא את מבוקשו כדי להציל לא את עצמו ולא את הזולת. וזה דין קלאסי שהבן הורגך השכם להורגו. ומכאן השאלה שלי. ראובן אומר לשמעון, קטע את ידי, ואם לא, אהרוג אותך. האם שמעון יכול לומר, אני לא קוטע ידיים, תרד ממני, ואם אתה מאיים עליי, אני, לפני שאתה מספיק להרוג אותי, אני אהרוג אותך. הוא שמע, יוכל להציל אביך מערב, קטע את ידו. נטיית ליבי? לא, הוא לא צריך לקטוע את ידו. אבל זו שאלה מעניינת, כי טכנית, יוכל להציל לו ביחד מעבר. מהותית, זו שנאמה, דוגמה קלאסית שיוכל להציל לו ביחד, שמדובר במאבק, במאבק, בהצלה, בהצלה טבעית, בהצלה אמיתית. פלוני הולך להרוג את אלמוני, ואני יכול לפצוע אותו במקום להרוג אותו. שונה מצב לגמרי מלאכותי. ואם הוא לא יכול לכפות עליי, לענות לגג שלו ולבנות לו מעקה, הוא גם לא יכול לכפות עליי לקטוע את ידו. ואם הוא מאיים, אז הבא להורגך, השכם להורגו. אז היום, תלמידים יקרים, אני משאיר אתכם עם הרבה ספקות. שאלות שלא הבאתי ראיות לפתור אותם, כי אין בידי ראיות לפתור אותם, ואני אשמח מאוד אם אני אקבל תשובות מהציבור הגדול של התלמידים היקרים שלנו. כן. לא שומע כל כך טוב, שוב, ביותר בכל. שאלה טובה, שאלה טובה. חלק מהדברים שאמרתי היום כתובים במנחת אשר, אני לא זוכר אם זה פרשת בלק ופנחס, כי הסיפור כתוב בסוף בלק, והפנחס הוא היה הקנאי, בסיפור של זמרי. אני חושב שנדרשתי שם לשאלה הזו, אבל אני לא בטוח. אבל יכול להיות שיש הווה מיניה בגמרא, או דיון בגמרא בשורש הדין, כפי שהבאתי מכמה ספקות, אבל למסקנת הדברים, ברור בעיניי, כפי שאמרתי, ששורש הדין של רוידף זה רק הצלת הנרדף, ולא הצלת האדם מן העבירה.
מה שאתה אמר,
שאלה אחרונה,
זה רק במקרה שאני לא יכול, אבל לא
נכנסים
להרוג?
מה?
אם אני לא יכול להרוג את זה. אם אני יודע שאני לא מסוגל להרוג, ולקטוע לו את היד, זה האופציה היחידה שאני אחיה. תארי לקטוע לו את היד?
ודאי. מן הסתם, אז אני חייב כדי להציל את עצמי. אם אין לי אופציה להרוג אותו, והוא מאיים להרוג אותי, אני חייב לעשות את זה כדי להציל את נפשי. השאלה שלי היא במצב שבו אני יכול לדבר עליו. האם אני במצב הזה אני חייב לקטוע את ידו, או שאני זכאי להתנגד ולהיאבק איתו ולגבור עליו. נקווה לראות אתכם שוב לפני ראש השנה, או לפחות לפני יום כיפור.